אנחנו בדף נ"ז עמוד א' למטה. הגמרא עוסקת בשאלה מה מעמדו של שומר אבדה. ראינו מחלוקת רבא ורבי יוסף, האם שומר אבדה נחשב שומר חינם או נחשב שומר שכר. איפה בנ"ז למטה? שורה אחרונה, אחרונה, סוף סוף. ATV. לא אם אמרת בשומר חינם, שכן משמן תשלומי כפל. תאמר בשומר שכר, שכן אינו משלם תשלומי כפל. רש"י אומר שהוא לא יודע איפה נמצאת הברייתא הזאת, הוא כותב רש"י, ורב קיבגר פה מצרף את זה לרשימה שלמה של כל המקומות שרש"י לא יודע את זה. בכל אופן, יש פה הבחנה בין שומר חינם לשומר שכר. שומר חינם, אם הוא טען שזה נגנב, שהחפץ נגנב, אז הוא פטור. כי שומר חינם פטור בגניבה. ואם יתברר שהוא שיפר, שבאמת החפץ לא נגנב, אז הוא צריך לשלם כפל. כך אומרת התורה. ששומר חינם שניסה להיפטר בטענת גנב, בשקר, משלם כפל. לעומת זאת, שומר שכר, זה לא יקרה אף פעם. כי שומר שכר, אם הוא יטען שהחפץ נגנב, יצטרך לשלם. שומר שכר חייב בגניבה. אז בעצם אין אף המצב ששומר שכר יתחייב לשלם כפל. כי תמיד שהוא יטען טענת גנב, אז הוא יהיה חייב קרן.
אבל אם ראה שהוא שיקר.
מה הוא שיקר? אם הוא אמר שהוא גנב, אז הוא חייב. הוא חייב את עצמו. אם הוא אמר שזה נגנב. שומר שכר חייב בגניבה. אז לכן, אין את המקרה הזה. אז יוצא שבעצם יש כאילו חומרה בשומר חינם על פני שומר שכר. ויכורה, איסא דדעתך, ליסטים מזוין גנבו, אם נאמר שליסטים מזוין זה סוג של גנב, נמצא שומר שכר משלם תשלומי כפל. באיזה מקרה? שהוא טוען טענת ליסטים מזוין. אם השומר שכר טען, התנפל עליי שודד ואני אנוס, מה אתה רוצה שאני אעשה? ולכן אני פטור מלשלם. ואם תאמר ששומר שכר שליסטים מזוין יש לו מעמד של שומר שכר של גנב, אז לכאורה מצאנו מקרה שבו השומר שכר ייתן טענה של גנב, ואם הוא שיקר הוא יצטרך לשלם כפל. אמר לו, אחי כמה? לא היום אמרת בשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו. כל פעם שהוא יטען טענת גניבה הוא יצטרך לשלם. תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, אלא רק אם טוען טענה שהתנפל עליו ליסטים מזוין. ATV. כתוב, ונשבר או מת. אם אדם שאל מחברו חפץ, והחפץ הזה נשבר. זאת אומרת, אונס. אין לי אלא שבורה ומתה, גניבה ואבדה מניין שהשואל חייב. קל וחומר. ומה שומר שכר שפטר בשבורה ומתה? שומר שכר פטור על אונס. חייב על גניבה ואבדה, שואל שחייב בשבורה ומתה. אינו דין קל וחומר שחייב בגניבה ואבדה. זהו קל וחומר שאין עליו תשובה. זאת אומרת, קל וחומר מאוד ברור, אם שואל חייב על אונסים, בוודאי שהוא חייב על גניבה ואבדה. למה הקל וחומר הזה כל כך חזק? איסל כדעת האחים, אנחנו נאמר שליסטים מזוין הוא נחשב גנב, אז למה אין עליו תשובה? יקלה מפרח, אפשר לפוח את הקל וחומר. מה לשומר שכר? שיש לו חומרה על גבי שואל. אתה רוצה לומר ששואל יותר חמור משומר שכר? לא ברור. הנה אני צריך הציור שמראה ששומר שכר יש לו צד חומרה. באיזה מקרה? אם השומר שכר יטען ליסטים מזוין התנפל עליי ולקח לי את הכסף, את מה שאני אמור לשמור עליו, ואני אגיד שליסטים מזוין יש לו מעמד של גנב, אז יוצא שהשומר שכר טען טענת גנב בשקר כדי להיפטר, ואם זה נמצא שהוא שיקר הוא יצטרך לשלם תשלומי כפל. אז הנה מצאנו שבשומר שכר יש חומרה על גבי שואל. אמר לו, כסבר איתנה, התנה שלנו אומר שזה נכון שיש פה חומרה של שומר שכר על פי שואל, אבל שואל, החיוב הוא הרבה יותר פשוט. בשואל, אמנם אף פעם לא נגיע לכפל, אבל תמיד הוא יצטרך לשלם את הקרן בלי שבוע. שואל, הוא לא יכול להיפטר בשבוע, לא יעזור לכלום. שואל, מה ש... אונס, הכל, אנחנו לא משביעים אותו אף פעם, אלא תמיד ישר תשלם. עדיף ציפור אחת ביד, משתי ציפורים על העץ. שואל, תמיד נותן לך את הקרן, בלי שבוע. השומר שכר, יש מציאות שאולי הוא ישלם לך כפל, אם הוא ייתן טענת ליסטים מזוין. בסוף, השואל במובן הזה הוא יותר חמור משומר שכר, כי התשלום הוא ודאי, אומנם רק קרן, אבל ודאי, לעומת שומר שכר, שזה אומנם כפול, אבל הכל הכל הרבה יותר מורכב מזה, הוא צריך להישבע שובעת שקר קודם כל, שזה נגנב, שזה ניקח ממנו על ידי ליסטים מזוין, ורק אחר כך אם יתברר שהוא בעצם שיקר, אז הוא יצטרך לשלם כפל. אז אם כן יש לנו מחלוקת שלא הוכרעה, האם ליסטים מזוין מעמדו כגזלן, או ליסטים מזוין מעמדו כגנב. ונפקא מינה, האם פה משלם את השלמי כפל, האם פה זה בטוען, האם זה יש שייך לטוען טענת גנב בשומר? למה מסייע לי? אולי אפשר להביא ראיה שליסטים מזוין הוא נחשב גנב. כתוב, הסוחר פרה מחברו ונגנבה. ואמר עלה, אומר השומר, אני לא רוצה להיפטר. יכל להיפטר, השומר חינם. יכל להגיד השומר חינם, אתה יודע, חפץ נגנב, אני נשבע, ופטור מלשלם. אבל לא אין לו כוח להסתבך עם שבוע, אומר, אלא אני אשלם. אומר, השומר חינם, אני משלם ולא נשבע. טוב, אז השומר חינם שילם לבעלים. אחר כך נמצא הגנב. הגנב משלם תשלומי כפל. למי הוא משלם? משלם לסוחר. סליחה, לא מדובר על שומר חינם, תהיתי, מדובר על סוחר. מי זה הסוחר הזה? לכאורה, סברו כרבי יהודה ששם סומר, הוא נחשב נושא שכר. וקטני, ויש כתוב פה שאם אמר רני משלם, ואני נשבע. זאת אומרת שהסוחר הזה יכל לבחור, או להישבע, או לשלם. ולכאורה, אם מדובר על שומר שכר, הרי שומר שכר חייב בגניבה. לא שכר, זה מה על סוחר, אז מעמדו כמו שומר שכר, כמו שרבי יודע, ואם סוחר הוא כמו שומר שכר, הוא חייב בגניבה. אז מה זה אומר? אם הייתי רוצה, הייתי נשבע. מה זאת אומרת? אתה חייב לשלם. זה נגנב. בכלל דאי באי פטר לנפשי. בשביל, באיזה מקרה יכול להיות שהיה גניבה, ובכל זאת הסוחר יהיה פטור? באיזה מקרה? כגון, גטעין טענת ליסטים מזוין. ליסטים מזוין זה גניבה, הוא גנב. מצד שני, השומר שכר או הסוחר יהיה פטור. למה? כי זה סוג של אונס. אז יש לנו מקרה של אונס, אבל זה גניבה. ולכן, טעני, שהיא נמצא הגנב, כיוון שזה נקשבת גניבה, משלם תשלומי כפל. מי משלם תשלומי כפל? הליסטים המזוין. הנה הוכחה של ליסטים מזוין, עכשיו גנב. ליסטים מזוין, מצד אחד, זה אונס. ולכן, הסוחר או השומר שכר יכול להיפטר מתשלום. מצד שני, כשאנחנו, כשהוא מחליט כן לשלם, אם אנחנו תופסים את הליסטים המזוין, יש לו מעמד של גנב. כיוון שיש לו מעמד של גנב, הוא יצטרך לשלם כפל. למי הוא משלם? לסוחר, שמה מינה, ליסטים מזוין גנב. את מי לא תפסו, אז הוא החליט לשלם, הוא יכל לבחור, להישבע או לשלם, הוא החליט לשלם. הסוחר.
לא, אני דבר נוסע שכר,
ליסטים מזוין. אם לא תפסו את הליסטים מזוין, אז הוא פטור, הוא נשבע. אבל זה אונס, אז הוא נשבע שזה היה ליסטים מזוין, והוא פטור. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, אין פה הוכחה. אמרי, מי סבר את כרבי יהודה? האם אתה מעמיד את הברייתא הזאת כרבי יהודה שסופר כנושא שכר? לא. אולי כל הברייתא היא מדברת לשיטת רבי מאיר. ואמר, סוחר מעמדו כשומר, חינם דם. אז מדובר על גנב רגיל, לא על ליסטים מזוין. הסוחר הוא שומר חינם. והוא אומר, אני שומר חינם. אני יכול להישבע ולהיפטר. סתם, בכל מקרה של גניבה. אבל הוא החליט לשלם. ואז במקרה הזה, אם תפסו את הגנב, הוא יצטרך לשלם כפל. איזה גנב? גנב רגיל, סתם גנב. לא, לא מדובר פה ליסטים מזוין בכלל, זאת אומרת, סתם גנב, וסוחר פטור, הולך להתשלם. אי ביתמה, אפשר לומר,
כדמר... זה סביר, כי הברית הכתוב גנב, הכתוב ליסטים
מזוין, נמצא גנב. בכלל, אומרת הגמרא, לא ברור מי אומר מה. אנחנו אומרים שרבי יהודה אומר שסוחר הוא שומר שכר, ורבי מאיר אומר שסוחר שומר חינם, רב הוא רב המחליף. הוא אומר סוחר כיצד משלם רבי מאיר, וזה שאומר שסומר שכר. רבי יהודה אומר כשומר חינם. רבי זעיר אמר, תראו דחייה אחרת, אחר מעסקינן, בטוען טענת ליסטים מזוין, ונמצא ליסטים שאינו מזוין. ואת אפשר לתרץ שמדובר בשומר שכר. ואין ראיה. מה שכתוב ככה, הוא טען, אני פטור. למה אני פטור? משתקף אותי איזה ליסטים מזוין. אמרו לו תשווה, אין לי כוח לשווה, שבוע זה מסובך, טוב אני משלם. אתה משלם, כן, אמנם זה אונס, אני הייתי יכול להיות פטור כי זה ליסטים מזוין, משלם, טוב. אחר כך תפסו, והתברר שהוא בכלל לא ליסטים מזוין, שהוא גנב, גנב רגיל זה שגנב. אז אני לא כבר לא אבוא בטענות אלא שומר, כי הוא שילם, אני לא קצת שיקר, כי זה לא היה ליסטים מזוין, זה היה ליסטים, זה אבל לא נורא, שילמת, יאללה, התראות. עכשיו את הגנב שאני תופס אותו, הוא גנב רגיל. הוא לא ליסטים מזוין. כמה הוא צריך לשלם? כיפת. ליסטים מזוין משלם רק, היה אפשר להגיד הוא משלם רק קרן. כי אם עמדו כגזלן, משלם קרן. אבל בסוף התברר שהליסטים הזה הוא לא כל כך מזוין, הוא לא כל כך מפחיד. ולכן, הגנב הזה יצטרך לשלם כיפת. המשנה דיברה על בהמה ש... נפלה לתוך גינה, כך אמרה מדירה המשנה בתחילת הפרק, יש בהמה שנפלה לתוך גינה, אז על מה שהזיקה הבעלים של הפטור, כי זה נפילה ואונס, זה משהו שהוא לא, פתאום בהמה נפלת, זה לא מתוכנן, ולכן פטור על מה שהזיקה, אבל אומרת המשנה שהיא משלם על מה שנהנית, יש הבדל בין הנזק לבין ההנאה, זה לא אותו דבר. מה זה מה שנהנית? מה שנהנית הכוונה, מה שהרוויח הבעלים. הבהמה אכלה, וזה חסך לו ארוחה. אבל זה לא מה שהזיקה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא רגיל לתת לה ארוחת צהריים בשווי 10 שקלים. זה ארוחת צהריים ששווה בהמה. בפועל היא הזיקה 20 שקלים. אבל מה שנחסך לי זה 10 שקלים. כי היא אכלה משהו מאוד יקר. בפועל אני נותן לה משהו זול. אמר רב...
כמו שן שור, לא?
לא, שן אתה משלם מה שהזיק. פה לא משלם מה שהזיק, אלא מה שנהנה, מה שהרווחת. לא מה שהזקת, אלא מה שהרווחת. לפעמים זה סכום נמוך יותר.
אבל יש פה גם נפילה, כאילו, שיכולה להזיק בנפילה, וגם אחר כך הוא משיח לה.
נכון, נכון. זה מה שהגמרא עכשיו מדברת. יפה. אומר רב, מה שכתוב שהיא... משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה, מדובר שהיא נחבטה. היא נפלה, ובמקום לקבל מכה מהאדמה, היא נפלה על שיח של עגבניות, שעה טובה, ובזה היא ניצלה ממכה נושה ומכה כואבת, אבל הלכו עגבניות. על זה אנחנו אומרים שהיא לא משלמת מה שהזיקה, אלא מה שנהנית. מבחינתה, היא לא נהנתה מהעגבניות, זה עגבניות. אתה גם היה שם סתם שיח, וגם הייתה מרוצה. אז התשלום הוא על זה, על זה שהיא לא קיבלה מכה. אבל על הנזק של עגבניות היא לא צריכה לשלם. אבל אם היא קמה, אחרי שהיא נפלה, היא קמה, וראתה לידה שיח עגבניות, התחילה לאכול. אפילו מה שנהנית אינו משלמת, אומר רב. לא צריך לשלם כלום. גם לא מה שנהנית. למה רב לטעמי, מה אתה מחדש כזה חידוש? דמה רב, היה לה שלא תאכל. זאת אומרת, אני טוען, יאמר בעל הבהמה, מה את רוצה שאני אעשה? אני נפלה, הבהמה, לא בשליטתי, מה את רוצה, היא אכלה, הכל לא באחריות שלי, אני לא יכול לקחת אחריות על כמה שקרה שם, לא על הנפילה שלה ולא על זה שהיא אכלה, זה מה, זה, לא בשליטתי. הגמרא אמרי אחיישתא אמור דאמר רב הטעם היה שלא תאכל איך הידית זיקה דמצי אמר למר ידי פלא לא משמנה היה שלא תאכל מתי רב אמר את המשפט הזה? רב אמר, רב דיבר על מקרה אחר את המשפט הזה היה שלא תאכל רב אמר על מקרה שבו בהמה נכנסה לתוך חצר בלי רשות ואכלה פירות בלי רשות. הפירות האלו היו פירות לא בשלים, או פירות עם בעיות, והם גרמו לה, היא אכלה יותר מדי, וזה גרם לה להיות חולה. אז פה באמת טוען בעל החצר, מה אתה רוצה ממני? היא באה ואכלה, בעיה שלה. זה מי יכול לטעון את הטענה הזאת? בעל החצר, שנכנסים אליו לא ברשות, אני לא אחראי על הנזקים שהפרה עשתה לעצמה. אבל במקרה שלנו, כן, מי אמר שלא? כן, אז שם אחד איציק אמציה אמר למר עדי פרי, בעלים של הפירות לא משלמנה, אני לא אשלם פיצויים על הנזק שקל הפרה כדי שלא תאכל. אבל מי אמר לך כשלזוק היא, כשהיא מזיקה אחרינה, מי אמר שהיא פתורה לשלומי? מי אמר שאנחנו נפתור אותה בטענה הזאת? אלא אומרת הגמרא, רב התכוון להגיד משהו אחר, לא מבעיה אמר. לא מבעיה שהיא מאכלה, ברור שאם היא אכלה, זה מפורש במשנה, שהיא משלמת מה שנהנת. אבל נכבטה, אולי נגיד שאין דין תשלומים. אולי נגיד שמבריח אחרים נכסי חברו, ומה שנהנת מה מלא משלם, כמה שמלן. כלומר, מה שרב מחדש, שהיא נפלה על שיח עגבניות, ובזה היא ניצלה ממכה. האם היא צריכה לשלם על העובדה שהשיח עגבניות הזה קצת ניזוק, ובעקבות זה היא נהנית? או שנאמר שהשיח עגבניות הזה תפקד כמציל מנזק. מציל מנזק. ומי שמציל את חברו מנזק, הוא לא יכול לתבוע תשלום. זה נקרא מבריח הרי מלכסי חברו, לא צריך תשלום. זאת אומרת, אם למשל אני רואה שמישהו הולך לקבל נזק, אני רואה למשל, אני רואה שיטפון הולך להגיע לשדה של חבר. אני רץ מהר ושם כמה סלעים כדי שהשיטפון לא יגיע לשם. האם אני יכול להרים טלפון אחר כך לחבר? תגיד, שמע, אני עזרתי לשדה שלך, חסמתי את הסלעים. אתה יודע כמה זה עלה לי? זה עלה לי שעת עבודה. ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, תביא הוצאות. אני לא יכול לתבוע את זה. למה? אתה עשית מצווה, את המצווה שלך, את חובתך בעולמך. כתוב, אדם חייב בעולם שלו להציל את הנזק מחברו, וכמובן שאדם חייב להציל נזקים מחברו, הוא לא יכול לתבוע על זה תשלום. אתה עשית את החובה שלך. ככה עונה בהגמרה, הראשונים עסקו מאוד בגבולות הגזרה של זה. זה נושא מאוד מורכב. מה הגבולות גזרה? עד כמה אני אומר שהוא פטור במקרה הזה של מבריח הרי, מה? חובה. מבריח הרי זה חובה. להציל בהמון חברו זאת חובה. אומרת הגמרא, אז אולי נגיד שבאמת כן, אולי באמת, צודק, זהבה מינה חזקה מאוד, ונגיד שבאמת, הבמה, בעל הבמה, לא יצטרך לשלם על השיח. כי באמת השיח הזה תפקד כמציל, מציל מנזק, מבריח הרי מנכסי חברו, וחנמי. את הגמרא, מבריח הרי מנכסי חברו, הכוונה מדעתו. איי, לא מדעתו. חילוק ראשון, החילוק הוא, האם זה נעשה מדעתו או לא מדעתו. אם אני עושה את זה מדעת, כן? אז אני באמת פטור. אבל אם זה לא מדעתו, לא, אני לא יכול להכריח מישהו, להגיד לו, תשמע, אתה הצלת אותי. ובלי שהבן אדם בכלל רצה להציל אותך. אבל אני אחליט, פה במקרה הזה, הבהמה החליטה במרכאות, שהיא מצילה את עצמה על ידי השיח הזה, וכיוון שהיא הצילה את עצמה על ידי השיח הזה בלי שום רצון של בעל השיח, כן? אז אני פטור. לא, מי אמר לך את כל... אולי כל המדברי האחרי זה כשאדם הוא יוזם, כן? הוא הולך להציל, ברגע שהחלטת להציל, אז אתה לא יכול לקבוע. אני לא יכול לגייס את הממון שלך בעל כוחך בשביל להציל אותי, ואחר כך להגיד אני פטור מלשלם. לא, מי אמר את זה? עוד חילוק, הנה מי, מבריח הרי מנכסי חברו, עולה לפסדה. מבריח הרי מנכסי חברו, הכוונה, אני רץ, ומגרש את הארי. אני לא הפסדתי כלום. מקסימום אולי זמן, אבל לא נוצר לי נזק. פה, עולה לפסדה, פה נהיה הפסד, השיח עגבניות הלך, נקודה. ולכן אומר רבא, שעל החביתה, זה שהיא נכבטה בשיח, צריך לשלם. מה לשלם? את הענה, ענה שנמנע ממנה נזק.
החילוק השני
הוא חילוק להלכה. זאת אומרת, אתה לא צריך להציל אדם, לא תמוד אדם רכש חובה. ואם אתה
מציל ממון עם הפסד, אתה יכול לתבוע
אותו חזרה. אבל אין לי חובה. לא על הזמן שלך.
לא על הזמן. כי נגיד האחורים של להציל אדם, לא תמוד אדם עליך, להפיל לרגור מיגר רגור, אתה גם צריך כאילו.
זה משהו אחר. זה דין אחר לגמרי. נחזור למשנה. המשנה אמרה שהבהמה נפלה, וכיוון שהיא נפלה, זה לא האחריות של הבעלים, על הנזק שנעשה. מה זה נפלה? איך היא נפל? רב כאן אמר שהוחלקה במי רגליה, ורב אמר שדחפתה חברתה. מה אמר שדחפתה חברתה? כל שכן שהוחלה במי רגליה, שזה מקרה אומר רש"י מאוד לא מצוי. מה אמר שהוחלקה במי חבריה, אבל דחפתה חברתה, יש פה פשיעה, כי כנראה הולכת אותם בצורה צפופה או משהו כזה, ולכן היא משלמת מה שזיקה. דאמר לי, אני יכול לטעון כלפי הבעלים של העדר, היית צריך להעביר אותם בזהירות, הבעל החבור אחד אחד, ובלל שלא העברת את העדר בזהירות, אחד דחפת השנייה, זה אחריות שלך.
הרב, כל זה כן הראשון הברור, כי אמרנו שאם זה משונה, משהו שהוא לא
כדרכו, לא, 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 היא לא הזיקה בצורה משונה. היא החליקה, זה אונס.
זה נגרם בצורה משונה.
אבל היא לא הזיקה בצורה משונה. היא החליקה בצורה משנה. זה עצמו לא הנזק עדיין. זה רק... נכון, זה כבר עקיף. זה עקיף. אמר רב קנה, לא שנו אלא באותה ארוגה. כל מה שאנחנו אומרים, שהיא צריכה לשלם רק מה שנהנית, והיא לא משלמת מה שהזיקה, זה באותו ארוגה שהיא נפלה. אבל היא מתחילה להסתובב פה, מהארוגה אוכלת עכשיו מכל מיני ארוגות וכל מיני דברים. רגע, זה כבר משהו אחר. משלמת פה מה שהזיקה. זה כבר מוגזם. רבי יוחנן חולק. אומר, אפילו ילחם מהארוגה לארוגה כל היום כולו, ואני לא צריך לשלם על כל הנזקים, אלא רק על הענה. למה? כי כל זה אונס אחד גדול. היא נפלה, אני לא יודעתי איפה היא נפלה לי, לא הבאתי אותה, לא יודעתי מה קורה איתה. אלא אם כן היא תצא, היא יוצאת חזרה, ולבעלים, ושוב פעם הבעלים עכשיו סתם לא שמר עליה קרוב. אמר הפאפה, לא תמד שתצא לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצא לדעת והבעלים ידע ביציאתה, על פי שחזרה שלא לדעת, כן, הוא לא ידע שהיא כן, חזרה שלא לדעת, הוא חייב, מה היא טעמה? ואמר לה, כיוון דיילפה כל המדים שתם תלת אמרתה. אחרי שפעם אחת בהמה נפלה לאיזה מקום וצריך לאכלה על התאים, אתה צריך עליה עכשיו לשים עין. אתה לא יכול לשמור עליה שמירה רגילה, כי היא עכשיו בכוונה טיפול לשם פעם הבאה, כי היא ראתה שזה נחמד הנפילות האלו, אז אתה צריך לגבי האחריות מאוד מאוד גדולה. ירדה כדרכה והזיקה, אם היא ירדה כדרכה, היא לא נפלה, היא לא שמרת כמו שצריך, והיא מצא איזה שביל, והיא ירדה והזיקה. בוא ברור שמשלם מה שהזיקה. בא רבי ירמיה, ירדה כדרכה, והזיקה במי לידה. היא ירדה כדרכה, אבל מה שקרה, שהיא לא אכלה, אלא שפתאום היא התחילה ללדת, ואילה כשהתחילה ללדת עצו מים, וזה מה שיצר את כל הנזק. אליבא דמן, אליבא דמן דאמר תחילתו ובשעה וסופו באונס חייב, אז ברור שחייב, אותי בא אלך. למרות שזה אונס, אבל תחילתו בפשיעה. כי תבא אלך, למחלוקת בר מציע, למען דאמר תחילתו בשעה וסופו באונס, פטור. מי אמר להם כבל ידי תחילה בשעה וסופו באונס במקרה הזה פטור? עודין מאחה, כולה בפשיעה. הכל זה פשיעה. למה זה פשיעה? מה אתה מוציא למראה, במה שהיא, אתה יודע שהיא עוד מעט צריכה ללדת, אתה רואה שהיא בהיריון מתקדם, אז מה אתה מוציא אותה למראה? כיוון דחזי דקרבה לה למילד, בלנטורה היית צריך לשמור עליה עוד יותר. ולהסתמר בגבה, לשים לב שהיא לא יולד באמצע שום מקום, באמצע איזה שדה של מישהו, ועושה נזקים. תיקו. יוצא שהבהמה הזאת שהזיקה יצטרך לשלם. אנחנו נעסוק בעזרת השם באופן התשלום, איך משלמים, איך שמים, איך מעריכים נזק שקרה בתוך שדה. זה נושא שהגמרת תעסוק בו בהמשך בעזרת השם.
אבל אני
לא תחיל לטוב שיהיה בסופו בו נשכח באונס כאן, ובא וקמה
לפני כמה
עמים
שהוא חייב.
נכון, נכון, נפסק. זה מחלוקת המוראים. נכון.